כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השטחים, מובילים לירושלים. העובדה שמופיעה תוכחה פעמיים בתורה היא מתייחסת לחלוקה פנימית יותר בחומשים. אנחנו מכירים את ארבעת החומשים ותולדות החומש החמישי. גם על תולדות החומש החמישי יש לנו גם ידיעות מדויקות יותר על זמן חיבורו. בראשית, שמות וכדומה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, היו סיפורים של האבות קודם, אבל מתי הסתיים ספר דברים? זה אנחנו יודעים, ביום פטירתו של משה רבינו. יום פטירתו של משה רבינו, אנחנו מכירים את זה גם מהגמרא בקידושין, תודה רבה. מהגמרא בקידושין, התיאור של מעבר הירדן וכל החשבונות האלה. מתי התחיל ספר הדברים? כתוב מפורש בתורה, באחד החודש ה-12, זאת אומרת בראש חודש שבט. 37 יום נמשך חיבור ספר דברים. הוא התחיל באלף בשבט, כמו שכתוב בראש ספר דברים, והוא הסתיים עם מותו של משה רבנו, זה היה בזיין באדר. אלא שיש גמרא אחת שהיא המפתח לעניין הזה. הגמרא דנה על היחס בין מה שנאמר למשה רבינו בארבעת החומשים לבין מה שאמר בחומש החמישי, ושם כתוב הכללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן. זה נשמע לנו בעייתי, בעייתי. אז התוספות מיד מוסיפים פי עצמו וברוח הקודש. זאת אומרת שזה לא, זה לא שמשה רבינו אמר לאשתו אני רוצה ארוחת בוקר. זאת אומרת, אלה היו דברים שיש להם סטטוס מיוחד. מכאן באה שאלה מאוד מאוד בסיסית. מהו היחס בין ארבעת החומשים לחומש החמישי? אנחנו כולנו מכירים את הרמב"ן היסודי בראש פירושו לתורה, שאומר משה כמעתיק מספר לספר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה את כל הדברים מבראשית עד עיני כל ישראל. אז כאן מתחילה הבעיה. אם כך, אז מה באמת ייחודו של ספר דברים? אז זה באמת שאלה שראשונים ואחרונים פלפלו בה ודנו בה וכולי. ויש איזו פנינה שהמגיד מדובנה מביא אותה בפרשת דברים. המגיד מדובנה נראה לנו כדמות פולקלוריסטית כזאת, מגיד כזה וכולי וכולי, אבל אנחנו יודעים כולם, הוא היה תלמיד מובהק של הגר"א, והוא כותב בספר דבר, בפרשת דברים, שאלתי את רבינו, הוא שאל את הגר"א, את הקושייה הזאת, שהגר"א יסביר לו מה המיוחד בספר דברים. אז רבינו אמר לי, שכל ארבעת החומשים, הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבינו. הכתיב וכתב, זהו. את החומש החמישי משה רבינו שמע מפי הקדוש ברוך הוא כמו כל הנביאים האחרים, ואחרי כמה זמן, והוא לא כותב מהו הזמן, הוא כתב את זה, והקדוש ברוך הוא הסכים לכתיבה הזאת. כך אמר הגר"א ונאמן עלי רבי יעקב מדובנה, הוא כתב את זה, זה לא שמסורת בעל פה, זה מופיע בספר אוהל יעקב, הספר של הדרשות שלו, ושאלתי את רבינו. אז הגר"א גם הבין שיש פה משהו מיוחד. השאלה הזאת לא מבוטלת. מיד אנחנו נראה מה עמדתו של המהר"ל בזה. אגב, שלשום היה, ביוטחת, אתמול, יוטחת היה יום רביעי, היה יורצה של המהר"ל. זה אותו יום שגם הולדתו של הבעל שם טוב ושל הבעל התניא, בחי באלול. משהו, לא, קצת אחרי זה. על כל פנים, תף למד בית, משהו כזה. קרוב ל-400 שנה. על כל פנים, אז המהר"ל התייחס לדבר הזה, והשאלה הזאת לא זזה ממקומה, מה באמת המעמד המיוחד של ספר דברים לעומת החומשים האחרים. כאן נכנסת השאלה, ההתייחסות של התוכחה. התוכחה מוסברת לנו, נתתי כבר כמה פעמים דוגמאות, כמו פרטי החוזה. בחוזה, החוזה כפי שאנחנו מכירים אותו היום כמסמך משפטי, מופיע מספר משפטים המסדירים את היחד בין שני הצדדים. פלויני מוכר לאלמויני, שוכר את הדירה וכו' וכו', העובדות. ואחר כך יש מה שנקרא בלשון החוק תרופות למצב של קיום או אי קיום של החוזה הזה. וזה מופיע בדרך כלל באותיות קטנות וכו' וכו', אבל מבחינת החוק זה מחייב, בתנאי שאתה מודע לכל מה שהיה כתוב שם. נכרתה ברית על מתן תורה, והברית הזאת היא, אצלנו בפרשה זה מובלע. בסוף התוכחה כתוב ככה, אלה דברי הברית אשר קראת משה עם בני ישראל בערבות מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אז כתוב מפורש בתורה שהיו שתי בריתות, ברית אחת בחורב בהר סיני על מתן תורה, ברית שנייה בערבות מואב, אחרי בערך 40 שנה שניתנה התורה, נחרטה הברית הזאת. מתי בדיוק נחרטה הברית על מתן תורה? לא כל כך פרש ברור. זה תלוי מחלוקת רש"י ורמב"ן, פרשת משפטים, איך נכנסת בסיפור הזה. אנחנו יודעים, הם היו לרגלי סיני קרוב לשנה, שנה פחות 10 ימים. הברית אשר קראת איתם בחורב יכולה להיות על פני אותו מטר זמן. עובדה היא, וזה קשור לשאלה הגדולה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? למה? כי הרי בפרשת בהר, כתוב בהר סיני, ואחרי זה בחוקותיי ישנה הברית, ושם כתוב הברית אשר קראת איתם. ופרשת התוכחה פרשת בחוקותיי בספר ויקרא נתפסת כעונשים וכגמול למי שמקיים את ברית סיני. אז פרשת התוכחה בויקרא היא העונשים והגמולים למי שעומד בברית בסיני. כיוון שספר דברים הוא משנה תורה וחזרה, אז נחרטה ברית פעם נוספת. וזה מה שקשור גם לפרשה שלנו, ולמעשה גם בפרשה הבאה. אתם ניצבים היום כולכם לעובריך בברית השם אלוקיך. אז כתוב שמשה רבנו בערבות מואב קראת איתם ברית, והברית גוררת איתה עונשים ושכר על קיום או ביטול הברית הזאת. כיוון שהתורה היא אחת, אותה תורה שכרתו עליה ברית בסיני היא אותה תורה שמשה רבנו שנה אותה בערבות מואב, אז נכון שיש בעיות לא פשוטות. למשל פרשת המלך לא נזכרת בארבעת החומשים הקוד, שילוח הכהן, לעומת יש דברים שחזרו, נניח מחיית עמלק וכדומה. אז יש שאלה גדולה בפני עצמה, אבל כשאתה משווה את שתי הבריתות האלה, יש פה דבר מעניין. יש שינויים בפרטים, בתנאים של הברית. דהיינו, מהו בשכר? נו, הייתי עוד יכול איך לפרש. גשמכם בעיתה, הארץ תיתן את יבולה. אבל העונשים, מה אפשר להגיד? מה אנחנו יודעים? מה זה קדחת שחבת וכל מיני רשימה של צרות כגון אלה? כבר סיפרתי כמה פעמים שבפרשת כתבו, אחרי קריאת התורה, אז אחד מהדבורים בחב"ד התעלף. אז שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר, אתם שמעתם? כאלה כללות, כאלה, מי יכול לעמוד בזה? אז שאלו אותו, רגע, ומה היה לפני שנה? ולפני שנה הבעל כורי הזקן קרא, וכשהבעל כורי הזקן קרא, שמעתי רק ברכות. זה בצעיר הזה שמעתי רק כללות. הכוונה היא את הניגון. זאת אומרת, אפשר לשמוע גם בדברים הרעים איזה מסרים חשובים. על כל פנים, הבעיה הגדולה להשוות את מה שיש, למשל, זה כבר חז"ל אמרו, אם בחוקותיי תלכו, זה מתחיל באלף, הוא מסתיים והולך אתכם קוממיות, מאלף עד תף, כל האלף בית. אצלנו זה מתחיל בהי, ומתחיל בוו, ואם לא תשמעו לי, הוא מסתיים בהי, מכרתם באין קונה. זאת אומרת, חז"ל חיפשו גם השוואות בין שתי המערכות הללו, בין הכללות שבמשנה תורה לכללות שבתורת כהנים, ושאלו מה ההבדל. והנה למשל הגילו שבתורת כהנים הקדוש ברוך הוא מדבר בגוף ראשון, ויעשרה עם חטאת, הקדוש ברוך הוא מדבר בנוכח. אצלנו משה רבנו יקה השם, משה רבנו אומר יש פה גוף שלישי בדבר הזה. זה מה שהעסיק את רש"י קודם כל בקטע שאנחנו מדברים בו. והיו שמך, אני קורא ברש"י, והיו שמך אשר על ראשך נחושת. כללות הללו, וזה כנראה אופייני לרש"י, רש"י מכניס לנו פה את את אותו דבר שמסתתר כל הסוגיה הזאת. כללות הללו משה מפה עצמו אמרן. ושבהר סיני, זה אותה ברית המקבילה שכתוב על בפרשת בחוקותיי, מפי הקדוש ברוך הוא אמרן כמשמען. מה שאמר זה שמע. וכן נאמר, ואז רש"י מבקש להוכיח, ואם לא תשמעו לי, והלכתם עם מי? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר בגוף נוכח, הוא מדבר אל עם ישראל. וכאן הוא אומר, תשמע לכל השם אלוקיך, ידבק השם בך, יקחה השם. אלה הם העובדות. עכשיו, מה ההסבר שלהם? אמר רש"י, הקל משה בכללותיו לומרן בלשון יחיד, וגם כן בכללה זאת הקל, שבראשונות, עכשיו רש"י קודם כל אמר לנו כלל. אתן לכם דוגמה ממקום אחר שהוא גם כן מתייחס לזה. לקראת סוף ימי בית ראשון פעלו שלושה נביאים, ירמיהו, צפניה וחולדה. חלוקת העבודה בינה הייתה שירמיהו היה מתנבא בבתי הכנסת, צפניה בבית הכנסת, ירמיהו ברחובות וחולדה בבית. עכשיו קרה דבר מעניין. הייתה איזה טראומה נוראית. מצאו ספר תורה וכולם פחדו. הלכו, גמרו, נשאל את הנביא. אז הייתה שאלה למי לגשת. אז החליטו, זה לא ירמיהו ולא צפניה. נלך לאישה. היא נשים, אומרת הגמרא, רחמניות. נראה, הסוף היה שהם קיבלו שם על הראש בצורה מאוד מעניינת, מי שיבדוק, כמעט באותה לשון שירמיהו אמר. אז כולם שואלים, אני לא מבין. הרי מדברים פה במסר אלוקי. המסר הזה הקדוש ברוך הוא בחר להעביר אותו על ידי שלושה אנשים, ירמיהו, צפניה וחולדה. אז מה חשב המלך וכולי? היא תמכור לנו את זה בזול? נשים רחמניות הן? מה זה? היא תגיד את דבר השם. אז מה שהיה לדבר? אז חלק מהמפרשים אמרו בו דברים יסודיים מאוד בהבנת הנבואה. בניגון. איך ינגנו את זה? אם יגידו את זה, כתוב בפסוק, והבוטח בשם חסד יסובבנו. אז נדמה לי שאומרים בשם אחד האדמו"רים,
צריכים לקחת כדור מריר. אז הרופא אומר, לא יודע, חוק מת, לתת אותה כדור הזה וזהו. כשזה אימא, אז היא אומרת, נעטוף את זה בצוקולדה. נתן לזה את ציפוי מתקתק. הבוטח בשם, הוא יקבל את אותה מנה, אבל חסד יסובבנו. מסובבים את אותה גלולה מרה בדברים מתקתקים. זאת אומרת, יש... התוכן יהיה אותו התוכן, אבל צורת המסר, הניגון, יעטפו את זה בצורה שהיא יותר מתקבלת על הלב בדבר הזה. זאת אומרת, הוא ידע, הוא הולך לשאול את הנביא. הנביאה, כולם יגידו את אותו הדבר. אבל הצורה שבה ימכרו את זה, היא תהיה יותר צורה מתחשבת בנתונים או דברים כגון אלה. תוכחה שבמשנה תורה שונה מהתוכחה שבתורת כהנים, בזה שמשה רבנו, אולי יגיד את זה בנעימה יותר יושבת על הלב. עכשיו רש"י דקדק. שבראשונות הוא אומר, שמכם כברזל וארצכם כנחושה. דהיינו מתכות. לא יורד גשם, הברזל לא יוצא מים. והארץ כמו נחושת. אומר רש"י, שלא יהיו השמיים מזיעים כדרך שאין הברזל מזיע, ומתוך כך שהכל יהיה יבש, יהיה חורב בעולם, והארץ תהיה מזיעה כדרך שהנחושת מזיעה והיא מרכבת פירותיה. וכאן הוא אומר, שמך נחושת וארצך ברזל. אז זה סתם דבר מעניין. המכנה המשותף של שתי התוכחות זה מתכות. אבל זה איזה מתכת? אז משה רבנו הפך. הוא אמר, השמיים הוא נחושת וארץ יהיה ברזל. אומר רש"י, שיהיו שמיים מזיעים. נחושת, כשהיא חמה, יש לה לחות מסוימת. אף על פי שלא יריקו מטר, מכל מקום לא יהיה חורף של אבדון בעולם. והארץ... לא תהיה מזיעה, כדרך שאין הברזל מזיעה, ואין הפירות מרכיבים. לפעמים אדרבה, כשמשקים הציצים, משקים יותר מדי מים, אז זה מרכיב. כשהארץ הזאת תוציא דומה לברזל, עד באיזה מקום שהיא, לא זו בלבד שהיא לא מוציאה פירות, אלא היא עוד מקלקלת. מכל מקום כללה היא, בין שהיא כנחושת, בין שהיא כברזל, לא תציב פירות, וכן השמיים לא יריקו מטר. אמר רש"י, בשני המקרים תוצרת חקלאית לא תהיה. השאלה היא אם היא לא תהיה טוטלית כמו שאמר הקדוש ברוך הוא בויקרא. הנה איך מוישה רבנו אומר אותו דבר, רק אני כאילו התחלף לו נחושת ברזל, והחילופין הללו הם לטובה. הם לטובה שמשה רבנו לא כל כך החמיר בדבר הזה. זאת אומרת, הרי לך דוגמה, יש שוויון, ואף על פי כן הניגון או החילוף הזה הוא חילוף שיכול להקל בדברים האלה. זה אולי קצת מסביר מה שאמרנו על חולדה, שחולדה, נשים רחמניות, אז היא תמתיק את הדבר הזה. היא תאמר אותו דבר, אבל יהיה לזה איזה צליל, אני אביא רק דוגמה. אדון נתניהו דיבר אתמול באו"ם. היה סיפר על איזה סיפור, על איזה... עלי, איזה אבו עלי אחד סיפר עליו סיפור. ילד, טוב, רטוריקן. גברת אחת, גולדה מאיר, התבטא פעם, לא נסלח לערבים שעשו את הילדים שלנו רוצחים. זה ביטוי נשי, זה ביטוי אמהי, זה אותו דבר. אבל אתה שומע פה את האימא שבה, אתה שומע פה את האישה שבה, וראוי, יפה אמרה. הבאתי כבר פעם אחת דוגמה שהניציב אמר דבר כל כך יפה. בעיר הנידחת, לא נדון עכשיו, תהיה או לא תהיה, או הייתה ולא, לא הייתה ולא נברא, אבל המסר נמצא. אז כתוב שם בסוף בעיר הנידחת, שאם אתה תעשה ככה את עיר הנידחת, ונתן לך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך חכמים וריחמך. זה באמת ברכה הגונה מאוד. שאל הנציב, למה דווקא פה? והנציב אמר דבר ראוי. הוא אומר, אדם עושה פעולה של השמדה טוטלית, כמו עיר, מצוות התורה, צריך לעשות אותו. אבל מתגנבת הרגשה של הרס, מתגנב הרגשה של, של אבדון, של, של השמד. והאדם מתרגל להיות אכזרי. בהבטחת התורה, תעשה, ייתן לך רחמים. זאת אומרת, במלחמת הלבנון, שלח לי בחור, היום הוא כבר יהודי בעל משקל מוסרי, הוא אומר, עמדתי, ישבתי בטנק, וקראתנו שם בדרך לדמור, למעלה קרוב לצור מצידון, והלכתי, עליתי עם טנק על שדה חרוש לבנוני, והיה לי ציפ בלב, איזה עיקר לבנוני חרש את האדמה, ואני עכשיו לידי השרשרות של הטנק מבטל את ה... כתבתי לו את הנציב הזה. זה הרגשה יפה. זאת אומרת, בוודאי, לא טוב ברע. אותו עיקר לבנוני ש, שחרש את השדה, הוא עשה את זה בשביל דברים קונסטרוקטיביים בעולם. ומגיע לו, בגלל המלחמה צריך להרוס את זה. אבל נהג של טנק שעושה את הדבר הזה, הוא מרגיש שהוא חייב לעשות את זה, אבל יש לו הרגשה שהוא מקלקל משהו. בהבטחת התורה, ונתן לך חכמים ורחמך. כשאתה רואה את הסרט, כשחיילים לבושים כסדה, הכל מכוון שם יהיה מתחבל או מחבל מאחורי הדלת. הוא נותן בנה שלו זבנק בדלת, אז הזבנק הזה בדלת יש לו צד שלילי. יש דלת, דלת פותחים, לא בועטים בה. אלא מה? זה דרך המלחמה. הבטחת התורה ונתן לרחמים. זאת אומרת, שמח הברזל, את באיזשהו ממתיקים את היסודות הללו. על כל פנים זה דברי רש"י כמו לפנינו. עכשיו נראה מה רצה המהר"ל. משה מפי עצמו, פירוש, כי אחר שהיה אומר מפי עצמו, לא הייתה הכללה בכוח כל כך. כמה? נדמה לי אומרים בשם הרבי הרבי מלך ומישהו מהאדמו"רים. בסליחות האשכנזיות, אתה הוא מלא רחמים. אז הוא אומר, מה מונח פה? מילא אנחנו מלא יבון, כמה הוא אומר, כמה כל האדם, האדם הזה, יש לו שיעור קומה קדול. אז כמה אני מלא רחמים? כמה ששיעור הקומה שלי. אבל אתה, הרי אתה בלי גבול, אז אתה מלא רחמים. זאת אומרת, למרות ש... זה ניגוד, כאילו אנחנו מלאי אבון ואתה מלא רחמים, אבל זה בכלל לא יחס. אנחנו מלאי אבון, כמה יכול כבר האבון שלנו להיות, כמה בכלל אנחנו תופסים מקום, אבל אתה הרי למעלה מן המקום, אז אתה מלא רחמים. אז אומר, משה מפי עצמו המרן, מה משה רבינו כבר יכול להגיד? אז לא היה הכללה בכוח כל כך, אבל כשהוא יתברך היה אומר, מפני שהוא יתברך כללותיו יותר, וברכותיו יותר, שם זה הולך בלי ממדים, שם זה... לכן הברכות והכללות יותר. העוצמה של הכללות, של הקדוש ברוך הוא, הם חזק, פרדוקסלית הם יותר. ואין הפירוש משה מפי עצמו, בלו הקדוש ברוך הוא. כאן המהר"ל מתייחס לבעיה שאמרנו על מעמדו של ספר דברים, שאף דבר אחד לא אמר משה מפי עצמו. מה זאת אומרת? זה ביקורת המקרא? מה משה רבינו מפי עצמו המהר"ן? אלא כי משה רבינו, וכאן המהר"ל אומר דבר מתקרב למה שהמגיד מדובנה אומר בשמו של הגר"א. אלא כי משה רבינו, לאב השלום היה אומר, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, הוא היה אומר לו, הוא הרגיש שהניסוח לא הכי מוצלח, או היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמור אתה כך וכך. זאת אומרת, ארבעת החומשים, משה רבינו הוא רק טייפ. מה שמכתיבים לו הוא מקריא. בחומש החמישי יש איזה חלק של משה רבינו. זה עוד פעם?
האורך.
זה מילה מפחידה כשמדברים על מבנה המקרא. אפשר להבין שביקורת המקרא נכנסה פה ועשתה פה צימס. למה? הגמרא מזמנת לה את הצימס הזה. זאת אומרת, הגמרא עצמה מבדילה. במהר"ל באחד המקומות כתוב שארבעת החומשים הראשונים הם מבחינת הנותן, והחומש החמישי מבחינת המקבל. אנחנו רואים איך התפתלו בתורה שלמה, נדמה לי בקר יוטט, יש קונטרס שלם שהרב כשר ריכז את כל שיטות הראשונים והאחרונים על מעמדו של ספר דברים. זאת אומרת, זו סוגיה רחבה מאוד בדברים האלה, והנה כאן היא באה לידי ביטוי בצלילים המיוחדים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אמור אתה כך וכך. והנה הקללות שבמשנה תורה, היה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור אתה כך וכך. וסוף סוף, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל מי הוציא את זה מהפה? משה רבנו. סוף סוף, הייתה הקללה מפי עצמו. אתם מרגישים איך שהוא לחוץ. מה אכפת לי, אם מישהו אמר לי איך להגיד, אני אומר את זה לבד? אבל הכללות שבחוקותיי, היה אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מברך בעצמו. אך משה, הוא מדבר לישראל לדברים שדיבר הקדוש ברוך הוא. ובזה אני מתרץ, אז המהר"ל מרגיש שהוא אמר פה איזה וורט חדש. ואגב, הוא אומר לך דבר, קושיה נוספת. מה שלא תמצא בכללות משנה תורה, דברי נחמה בסוף. שאלה מעניינת מאוד. יש לזה אפילו ביטוי אקוסטי. כשקוראים בכללות בפרשת בחוקותיי, אז כתוב לקרוא את זה בכל שקט. אבל כשמגיעים לפסוקי מלחמה, אז הוא מתחיל בכל רם יותר. אבל שם יש דבר מעניין. וזכרתי את בריתי יצחק ואת בריתי את זה, אומרים בכל רם. והארץ מתעזב, ומיד הוא יורד למטה. אז זאת אומרת, יש פה איזה ביטוי שיש כללות, ואותם אומרים בלחש, ויש אחר כך איזה פסוק נחמה, אז כבר השלה שאל, שאלה טובה, מה, איך נכנס פתאום פה, בתוך פרשת הכללות, נכנס דברים של נחמה, ומיד אחרי זה בא עוד פעם פסוק, אז האדמור הלב שמחה אמר דבר נכבד מאוד. מה כתוב שם? זכרתי את ברדי יעקב ואומר לך, תראה, איך אתה, היה לך כזה אבא, היה לך כזה סבא, היה לך כזה סבא רבא, איך אתה יצאת ככה? אז הוא אומר, מהצד הזה שאתה אומר, היה לך סבא, זה דברי נחמה, אבל הסיטואציה שבה אתה אומר, זה כלול בתוך זה גם דברי תוכחה. אגב, זה הוא גם הסביר, המקום בתנך הרבה, אני לא יודע, עשרות רבות פעמים מופיע השלישייה אברהם יצחק יעקב. פעם אחת בתורה זה מופיע הפוך, וזכרתי את דברי יעקב ואבי דברי יצחק ואבי אברהם יזכור, וכולם מתפלפלים שם למה זה ככה, והגמרא כבר דנה למה זה הולך בצורה הפוכה. אז הוא אמר בלבטיש, אומרים לך, מי היה אבא שלך? מי היה הסבא שלך? מי היה הסבא רבא שלך? הוא אומר, אני מתחיל ממי שקרוב אליך. האבא שלך, הוא היה צריך להיות המודל שלך. היה לך סבא כמו יעקב. כי הוא הרי קרוב אליך יותר, אז למה יצאת ככה? היה לך זיידה, היה יצחק. היה זיידה שבזיידה, אברהם. אז הוא אומר, זה כאילו לקוח מתוך הפולקלור הדיון בדבר הזה. אגב, יש פה איזה מציאה אולטרה ציונית. מה טיבה של הארץ אזכור? אברהם יצחק, מה זה הארץ אזכור? אז במדרש כתוב, אדם שהיו לו שלוש בנות, התחיל להתעניין מה שלומם, כל השלוש. רגע, ומה עם המטפלת שלכם? ואיך היא מראה? זאת אומרת, הרי אני הפקדתי את הבנות האלה אצל מטפלת, אז במטפלת כזאת, אם היא נותנת לי כזאת תוצרת, אז מי המטפלת? אמר המדרש, הארץ זה מטפלת. והארץ, אז אומר, לכן אברהם, יצחק ויעקב, והארץ יזכור. אתם גדלים באיזה מקום, יש לכם מטפלת כזאת. והרב חרלאפ כתב, אני מדגיש שזה כתוב, מפני שזה דברים שמתאימים לשפיץ יום העצמאות. אז הוא כתב את זה, ואמר, יעקב הוא הכל, הוא בכיר שבאבות. תורה, עבודה, גמילות חסדים, הכל מתנקז אצלו. אז זכרתי את דורי יעקב, מי שהוא תלמיד של יעקב. יש כאלה שנבח, לא הכי הכי, אבל יש להם מסירות נפש, וזה יצחק. ויש כאלה שגם זה להם, אבל הם עושים חסדים. הוא לא רצה לומר קיבוצניקים, אבל... ויש כאלה שגם זה אין להם, אבל יש להם זכות שהם עובדים בארץ ישראל, וארץ אזכור. אז הוא אומר, זאת אומרת, מי שיש לו, אין לו זכויות של תורה, אין לו זכויות של, של תפילה, אין לו זכויות, אפילו חסדים הוא לא עושה.
גם בארץ.
הוא אומר, אבל הוא מתיישב בארץ. אז הוא כתב את זה. אמר לי הרב עמיטל, שהוא היה מקורב לרב חרל"פ, שהוא הזמין את הרב חרל"פ לחתונה שלו. הרב עמיטל היה לבד בחתונה, לא היה לו הורים, הייתה לו אחות אחת, חברה בבירות יצחק. אבל בירות יצחק שבנגב, מול סעד, היום היא מוזנחת. והוא שם ערך את החתונה. אז כמובן רבי זמן היה סבא, אז הוא בא לחתונה. הוא בא להזמין את הרב חרל"פ, אמר לרב חרל"פ, אני רוצה מאוד לבוא לחתונה שלך. רק אני לא בטוח שאני אוכל לעמוד באורות הגדולים של נוער דתי שמיישב את הנגב. מבהיל. זאת אומרת, הוא אמר, הסיטואציה הזאת של צעירים שומרי תורה מיישבים את הנגב, אני לא אוכל לעמוד במטר הגבול הזה. אז אני לא אוכל לבוא לחתונה. מי שידע את האמת של הרב חרל"פ, מבין שזה לא היה מס שפתיים. הוא ביטא בזה, אומר, והארץ יזכור, יש מעלה מיוחדת. טוב, אז זה הגבורה של הדבר הזה. על כל פנים, ובזה אני מתרץ, מה שלא תמצא בכללות משנה תורה, דברי נחמה בסוף. קושייה גדולה. הקדוש ברוך הוא אמר דברי נחמה, וזכרתי את בריתי, מוישה רבינו חוזר על הברית. למה מוישה רבינו לא אומר את דברי נחמה? כי כן יסורים של הקדוש ברוך הוא להיטיב באחריתם. כי אין דבר רע יוצא מאיתו. כל שכן עם ישראל, אין הקדוש ברוך הוא מביא רע עליהם בעצם. כי אם לנק אותם מן החטא, להיטיב להם באחריתם. ולפי כך מזכיר בכללות של הקדוש ברוך הוא נחמה. יש ספר מטה אפרים. מטה אפרים זה ספר בהלכה של רבו זלמן רובי מרגליות על כל ענייני חגי תשרי, והוא בעל משקל הלכתי גדול. המשנה ברורה מביא אותו בהרבה מקומות בהלכות ראש השנה, יום הכיפורים וכולי. ובניסוח ברכת הזיכרונות יש כמה שיטות. וזכרתי דברים, וברית יעקב לזרעו של יעקב ברחמים תזכור. אז יש שם דיון את המילה ברחמים, מה פתאום נכנס פה ברחמים? לא כתוב על בשומע כל תורת עמו ישראל כתוב ברחמים. מה כתוב? אמר המטה אפרים, כיוון שהפסוק הזה ביסודו נאמר בתוכחה, הרי זה נאמר בסוף. כיוון שנאמר בתוכחה, אמר הקדוש ברוך הוא גם רואה זה בתוכחה, הוא זוכר את זה ברחמים. זאת אומרת, הוא הגן על הניסוח. בדקתי במחזורים האשכנזים זה כתוב בסוגריים. זאת אומרת, זה כנראה נתון בדיון כן או לא. אז הוא אומר, למה להגיד ברחמים? כי הולדתו של הביטוי היה רק מתוך רחמים. זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר. פרדוקסלית, מכיוון שהתוכחה של הקדוש ברוך הוא מפי הקדוש ברוך הוא, זה בעוצמה גם בחיוב, לא רק בתוכחה אלא גם ברחמים. לכן בא בסוף תוכחה של ויקרא, בא יסודו של רחמים.
אני חושב שראיתי פעם שיום כיפור בשבת אומרים ברחמים, ואז אומרים
אותו בשבריים. אז אומרים באהבה וברצון. ביום טוב רגיל אומרים ואנחנו לא השם אלוקינו בשמחה ובססון. אנחנו אני מדבר על שלוש רגלים. כשחל בשבת אנחנו אומרים בשמחה, זה דיון האם יש מצוות שמחה במיוחד בשבת, אבל כשחל יום טוב בשבת אז אומרים בשמחה ובססון, באהבה וברצון, כי שבת יש לה מעמד מיוחד. אולי על זה הדרך מוסיפים אולי גם כן בדבר הזה, אבל זה אני לא יכול לזכור. על כל פנים, ולפי כך מזכיר בכללות של הקדוש ברוך הוא נחמה, ואין הדבר כך בכללות של משה שכילל אם יחטאו לפניו, ולפי כך לא נזכר נחמה כאן. ועוד שאין ספק כי הנחמה תהיה מתוך הצרה, כמו שהיה במצרים מתוך הצרה באה להם הגאולה, ותהיה הנחמה מתוך הצרה יותר גדולה. מתי יש נחמה? ככל שהכללה יותר גדולה. ומכיוון שכשהקדוש ברוך הוא נותן, אז הוא נותן במנה חזקה, אז הוא נותן. קיצר, מי שלוקח אנטיביוטיקה, פעם לקחו גם ויטמינים. זה באיזה מקום שהוא טוב, אבל צריכים גם לאזן את זה. היום עשית אחרת, בסדר. אבל הדוגמה היא שמי שמקבל זבנק, צריך גם את החיזוק בדבר הזה. ואין הכללות שמפרשת תורה שהן יותר צרה, ומתוך אותה צרה תבוא הרווחה. אבל כללות שמשנה תורה אין לומר שמהן תבוא הרווחה, ולא מן הצרות שהן יותר גדולות שהן כללות שבתורת כהנים. ובשביל זה הטעם, הכללות של הר סיני הם מוגבלים משוערים. כאן,
אתם...
מה שאנחנו אומרים, בהשערה, מדוע? כי כתוב שבע על חטאותיכם, הם ממוספרים. כשאתה אומר מנה, אתה לא אומר כמה. אומר, המכות שבמשנה תורה הם כאילו בלי הגבלה. אבל המכות האלה, הוא אומר לך בדיוק איך זה עובד, הם מוגבלים, הם משוערים, שנאמר בהם, ויספתי לי עשרה אתכם שבע על חטאותיכם. וכאשר קילה, או כאשר קלה, אז תבוא הרווחה והגאולה. כשאתה ממספר, אז אתה יודע, המשכילים מספרים, שאחד מזקני המשכילים, כשהוא גסס, הוא ביקש שיתנו לו לאכול טעינה עם תולעים. טוב, אז נתנו לו. אז שאלו אותו למה, אז הוא אומר, הרי אני אקבל מלכות, אני לא יודע מתי זה ייגמר. שיגידו לי, בשביל אכילת הטעינים, אני יודע שזה נגמר. אז זה כמובן בדיחה שמתארת, יבוא פעם סוף לדברים כגון אלה. אז כאשר קלה, אז תבוא הרווחה והגאולה. מה שאין כן בכללות של משנה תורה, ואף על גב דה הכללות של משנה תורה, גם הם ספורים. כי רש"י גם הביא ש צדיק ח' כללות. 98 כללות יש בחז"ל ספרו, בפרשה שלנו. אז זאת אומרת שגם כאן זה ממוספר. מכל מקום, אמר המהר"ל, יש הבדל. בכללות שבפרשה שלנו בכלל אין מספור, לא כתוב. לא כתיב בהם מספר כמו שכתב בהר סיני, לכתיב יספתי ליעשרה אתכם שבע. כלומר, ואחר כלות המכה תבוא הרווחה אם ישו. אבל כאן, אצלנו בפרשה, לא נזכר שום מספר. אז אתם רואים שהמהר"ל, אני לא רוצה לומר את המילה מגבב, אבל הוא שונה מכמה וכמה צדדים, כל מיני דברים מיוחדים לכללות שבאצלנו לעומת הכללות שבמשנה תורה. כי היה קשה לו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן זה הכי חזק שישנו. אצלנו זה למרות הכמות, אבל האיכות, במרכאות אם אפשר לומר כך, האיכות בהכללות שבתורה הן הרבה יותר נמרצות, הרבה חזקות. ועוד, ורגע, יש פה עוד איזה משפט. הרי כתיב כאן גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר הזה. והרי אין קצבה כלל. משה רבינו כאילו רוצה לומר, כל מה ש... כל הצרות שיבואו, עובדה היא ש... גם בפולקלור, כשאחד רוצה לומר, בא עליו צרה שהוא לא ידע מאיפה זה בא עליו. אז הוא אומר, בא עליו קללה שהיא לא כתובה בתורה. מה פה לא כתובה בתורה? כי כתוב בתורה, גם כל חולי אשר לא כתוב בספר התורה, זה יביא השם עליך. זאת אומרת, שבא על אדם איזה פורנות, והוא לא יכול, זה לא קדחה ולא שחבת ולא כליות, ולא מדיבות נפש ולא דלקת עיניים, לא שום דבר, אבל זה כן כתוב. זה הרי כתוב בתורה כי כל המחלה אשר. זאת אומרת, באיזה מקום זה כלול. אז הוא אומר, הרי התורה כן אומרת את כל הדברים האלה. אז, אבל כשהיא אומרת שכל דבר אשר לא כתוב הרי נה, ואם תאמר כל שכן יקשה, כיוון דמקות שבמשנה תורה אין כל כך, אם כן למה הם הרבה יותר, שהרי במשנה תורה הם 98, ובהר סיני הם 49. זאת אומרת, חז"ל סיפרו וספרו, אתם שומעים מיד, לא רק את החצי, את הסמליות שבמספר. ממתת, אתה שומע, זה לא 50. אתה שומע 98, לא 100. זאת אומרת, כאן החסירו אחד, כאן החסירו שניים. אגב, יש שני מאמרי חז"ל, אחד אומר, בוא ראה מה כוחם של חכמים. הרי התורה אמרה, תספרו 50 יום, ואנחנו סופרים 49. יום החמישים אנחנו לא סופרים. מקום נוסף כתוב בתורה, 40 יקנו לא יוסיף, ובאו חכמים ואמרו 39. בתורה, בפרשת אמור, כתוב ספירת העומר. ואחרי זה, בסוף הפרשה, כתוב 40 יקנו לא יוסיף. זאת אומרת הדוגמה הראשונה, אם אני הולך על הסדר הכרונולוגי, הדוגמה הראשונה היא ספירת העומר. והדוגמה היותר מאוחרת זה מלכות. אז כששאל אותו אדמור, אז כשחכמים אמרו, בואו ראה גדולת חכמים, והם הביאו דוגמה מהדוגמה יותר מאוחרת, מהמכות. הרי הדבר הראשון שפגשו זה היה ספירת העומר. אז הוא אומר, היה צריך לומר, בואו ראה גדולת חכמים, שהתורה אמרה לספור 50 יום, והם אמרו 49, למה התורה אומרת? אז הוא אומר, תספור יום, תספור יום. העיקר להוריד יהודי מכה. הגדולה של חכמים, שהתורה אמרה לתת לך 40, ויש להם כוח בריאת חכמים להקטין, להקל מעל יהודי, לא לתת לו את המכה 40, אלא רק 39, כאן גדולת חכמים. תספור פחות, תספור יותר, לא משנה בדבר הזה. על כל פנים ועוד, שהרי כתיב כאן גם חולי וכל מכה, ואין זה קשיא, דהא בהא תליא, דכאשר המכה גדולה בעצמה מאוד, שקולה נגד כמה וכמה מכות, והרי המעט הכמות ורב האיכות. ומכל מקום, אחר המכות של הר סיני נמשכת הגאולה. המהר"ל ביקש לתלות את האחריות לגאולה בקדוש ברוך הוא. אפילו לא במוישה רבנו. אומר, אם מוישה רבנו יבטיח גאולה, הבטחה, הנביא יבטיח, רבם של נביאים. אני רוצה ישר מהקדוש ברוך הוא. לא רוצה שלא יהיה שום ערעור. אז הוא אומר, גאולה שמובטחת בסוף התוכחה של משה מפי עצמו המרן, נו, תמיד נמצא איזה תירוץ. פעמי. אבל גאולה שמובטחת מפי הקדוש ברוך הוא, על זה אין פרחה. אז הוא אומר, זה שאין גאולה בפרשה שלנו, טוב, אבל יש הבטחה בפרשת בחוקותיי. העובדה שסוף פרשת בחוקותיי, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים וכו' וכו' וכו', להפר בריתי, אין דבר כזה. אז זאת אומרת, במילים אחרות, הגאולה לא מותנית. אני חושב שסיפרתי כבר פעם. מי שלומד טוב ספר יחזקאל בפרק למדבב, שם מדברים על גאולה שהקדוש ברוך הוא מביא, וזרקתי עליכם מים תורים, וזרקתי עליכם מים תורים. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וכתוב מבורך, לא למענכם אני עושה, כי אני אביא את הגאולה. יש דיון בכמה מקומות עובדה היא שהרמב״ם בהלכות מלאכים כתב, כבר הבטיחה תורה שעתידים ישראל לעשות תשובה. והרמב״ם בחר פה במילה, מצד אחד תשובה היא כל כולה אנושית ביד האדם, אז תיאורטית יכולים לא לשוב בתשובה, כי יש בחירה. אם לא תהיה תשובה לא תהיה גאולה, אבל יש הבטחה שתהיה גאולה. אז הרמב״ם היה נתון פה במיצר. אז הרמב״ם כבר הבטיחה. התשובה באמת תהיה עצמית, ואתה תבחר בתשובה, אבל יש הבטחת התורה שאתה תעשה תשובה. אז הרמב״ם עשה פה איזה קומבינה כזאת. כשהניחו אבן פינה לישיבת מרכז הרב, אז רב שמואל דיבר, לפני הרבה שנים, והוא דיבר על הפרק הזה ביחזקאל. אני הבחנתי שראש ישיבת חברון, רב חסל שר, נבא לחגיגה הזאת. אגב, כשהוא יצא מהבית, אמרו לו, המרקל, זה תוך יום תפון תרא, הרי זה יום טוב של תורה, מניחי בבן פנינה לישיבה, אני הולך. אמר לי אחר כך רב צבי יהודה, כשראיתי את רב חצקי בא, אז התחזקתי יותר, ואמרתי, מי שחושב שתשובה קשורה לגאולה בדווקא, הם משקרים בשם התוירה. זאת אומרת, הוא אמר, אסור להגיד דבר כזה, התורה הבטיחה שתהיה גאולה. התורה גם הבטיחה שישראל יעשו תשובה, אבל לא תלוי זה בזה. בערך זה מה שכתב המהר"ל. מכל מקום, אחר המכות של הר סיני נמשכת הגאולה, שלא כתב שם גם כל וכל מכה. וכאשר קלו המכות, אחר כך חוזר לרחם השם יתברך, כי דבק בהם הרחמים שהרי יש בהם קץ וסוף. יש סוף וקץ לצרות, אין סוף וקץ לגאולה. זאת אומרת, העובדה שבסוף התוכחה באה ההבטחה הזו של... זה הקדוש ברוך הוא. יש הגבלות, אבל הגאולה אין לה. זה בער מה שאמר אותו אדמו, אנחנו מלא יבון, אבל אתה מלא רחמים. תודה רבה.